ทวะשהיה יהודי. מתן תורה שהיה במדינת שתי לוחות. שני לוחות אבנים הוריד בידו. זה התחלק. עשרת הדברות התחלקו לשניים. לוח ועוד לוח. חזר מגלים לנו שהעובדה שזה התחלק לשניים, חמש כנגד חמש, חמש דיברות בלוח אחד ועוד חמש דיברות בלוח נוסף, לוח שני, וכך התחלקו עשרת הדיברות לשניים. חזר מגלים שהחלוקה לשניים זאת החלוקה העיקרית, החלוקה יש בתורה מצוות שהם נקראים מצוות שבין אדם למקום, ויש בתורה מצוות שנקראים מצוות שבין אדם לחברו. וזה מחייב לחלק את הלוחות לשניים, דהיינו לוח אחד במצוות, כמה אומרים חזר עצמה, לוח אחד במצוות שבין אדם למקום, זה כל הלוח הראשון. הלוח המקביל כנגדו זה במצוות שבין אדם לחברו. וזה כל כך עקרוני, זה כל כך, החלוקה הזאת היא כל כך מגיעה עד לשורשים, עד כדי שצריך לחלק את הלוחות לשניים. אלו שני לוחות. אז אנחנו לומדים מכאן שמה שאנחנו קוראים בין אדם לחברו, פשוטם של דברים, מצוות שבין אדם לחברו או מצוות שבין אדם למקום, אז אין כאן שינוי בעצם החובה, בעצם המצווה. מה שווה בזה כי בזה? ההבדל הוא שכאן יש פגיעה נוספת לחבר. יש כאן עוד משהו, עוד דבר מתלווה, יש כאן כאילו נעשית פה עוד עבירה. במצוות זה בין אדם לחברו צריך גם את חברו לרצות, ומי שרוצה לשוב בתשובה, למחוק את העבירה, לתקן את מה שהוא עיוות, אז הוא חייב גם את חברו לרצות. לא די שהוא ישוב בתשובה, חייב גם לרצות את חברו. עד כאן מגיעה ההבנה שלנו בפשטות. אבל משמע לא כך. ואנחנו למדנו, מה שאנחנו לומדים מדברי חז"ל, ואנחנו לומדים מעצם העובדה שעשרת הדיברות התחלקו בשני לוחות. לוח אחד לבן אדם למקום, ולוח בפני עצמו לבן אדם לחברו. אז אנחנו לומדים שיש כאן, לבן אדם לחברו יש כאן מחייב מוסר. כלומר, בורא העולם קבע שכשם שמציאותו שלו, מציאותו שלו, של בורא העולם, מחייבת העובדה שכביכול בורא העולם, בורא העולם נמצא, זאת עובדה שהיא מחייבת, היא מחייבת תורה ומצוות, היא מכריחה להיות כפוף אליו ולמצוותיו. כך צורת אדם זה גם דבר מחייב בעולם. אדם זה דבר מחייב. צורת אדם, עצם מציאותו של האדם, אז היא מחייב בפני עצמו. אני לא שבמצוות שבן אדם לחברו יש כאן כאילו עוד איזה עוול. עוד עוול נוסף, זה לא תוספת עוול, אלא שזה חפצה אחר של מצווה. זאת מצווה במהות, ודאי שזאת מצווה של הצטווינו כביכול, משום שבורא העולם מצווה, אבל בורא העולם העמיד את האדם כמחייב. צורת אדם מחייב שאי אפשר יהיה להתייחס אליה על צורת אדם אי אפשר לעבור לסדר היום. צורת אדם זה דבר מחייב בו. כלומר, נמצא אם כן שהמדובר פה הוא לא תוספת פגיעה או תוספת, כן, יש כאן עוד משהו, עוד כלשהו של עוול, יש כאן עוד נפגע, עוד מישהו שנפגע. חוץ ממעשה העבירה שבדבר הזה, יש כאן עוד גרימת צער לחברו, שגם זאת עבירה. אז זה נקרא שיש כאן איזו תוספת עבירה בבן אדם לחברו. לא זה הפירוש. מצוות של בן אדם לחברו זה כביכול בורא העולם העמיד עוד מחייב בעולם. כשם שמציאותו כך בורא העולם העמיד, מציאותו שלו מחייבת. מציאות צורת אדם גם היא מחייבת. כתוב במסילת ישרים העתיק, לשון חז"ל בתנא ואליהו, שואלים אדם המלכת קונך עליך באימה וביראה, המלכת חברך עליך בנחת רוח. זאת אומרת, כשם שקבלת עול מלכות שמיים קודמת לקבלת מצוות, למה קדמה פרשת שמע לפרשת והיה עם שמוע? כדי שיקבל עליו אדם עול מלכות שמיים תחילה, ואחר כך יקבל עליו עול מצוות. המצוות של בין אדם לחברו, כל המצוות שהן בין אדם לחברו, אז הם דברים שהם מתחייבים, הם מחויבים מעצם העובדה שאנחנו חייבים לקבל, חייבים לקבל, המלכת חברך עליך בנחת רוח. אנחנו חייבים לקבל עלינו את העול של כבוד האדם. מציאותו של אדם, מציאותו של אדם לצידי, מציאותו של אדם נוסף, מציאותו של עוד אדם, זאת מציאות מחייבת כשלעצמה. עצם הדבר הזה זה דבר מחייב. בצלם אלוקים עשה את האדם, בצלם אלוקים עשה את האדם, ומציאותו של אדם בעולם זאת מציאות מחיילת. אי אפשר, אי אפשר לעקוף אותה, אי אפשר לעבור עליה לסדר היום. זאת מציאות מחיילת. מה היא מחיילת? כדי שיקבל עליו אדם את חובת היחס למציאות אדם, ואחר כך יקבל עליו את כל המצוות. המלכת חברך עליך בנחת רוח. צורת אדם באשר היא, צורת אדם כמו שהיא, בורא העולם קבע אותה, העמיד אותה, בצלם אלוקים עשה את האדם. והפירוש. כבר הזכרנו כבר הרבה פעמים את דברי המהר"ל. הגילוי של הצלם אלוקים, גילוי הצלם האלוקי באדם, איפה זה מתגלה? אז המהר"ל אומר ש... המהר"ל במסכת אבות, בחביב אדם שנברא בצלם. אז המהר"ל מגלה שהמציאות צלם האלוקים שבאדם מתגלה בזיו הפנים ובקומה הזקופה. כאן, בזה, מתגלה צלם האלוקים. זאת אומרת, גם בקומה הזקופה וגם בזיו הפנים האדם הוא יחיד בכל הבריאה. אין בכל הבריאה בכלל מציאות כזאת שנקראת פנים, אין בכל הבריאה כולה. יש שם מושאל של פנים, כמובן, יש הרבה פנים, אבל אלה שמות מושאלים של פנים. יש גם פני המנורה ויש גם... זה שם מושאל של פנים. אבל פנים, פנים, המציאות הזאת שנקראת פנים. פנים. פנים, שלכל אחד ואחד יש פנים אחרות מחברו, פנים שונות, ולכל אחד ואחד, כל אדם ואדם הוא יחיד בצורה הזאת שנקראת פנים. כל אחד הוא יחיד, אין פרצופיהם דומים זה לזה. כולם, כולם באותו דפוס של אדם הראשון, כמו שכתוב במשנה, אבל אין פרצופיהם שווים זה לזה. להודיע גדולתו של יוצר בראשית. כולם באותה צורה כללית, אבל לכל אחד ואחד, כל יחיד ויחיד בעולם, מכל באי עולם, מאז אדם הראשון ועד סוף כל הדורות, לכל יחיד ויחיד יש ענף שלו. זאת בחינת היחידות של צורת אדם, זיו הפנים. זיו הפנים, בדבר הזה האדם, כל אדם באשר הוא הוא יחיד, יחיד. זאת בחינה אחת של צלם אלוקים, שכביכול בורא העולם ברא את האדם כיחיד, אחד. כל אדם ואדם הוא יחיד. עוד מעולם לא נוצרה יצירה כזאת, ולעולם לא תיווצר. זאת יצירה אחת ויחידה בכל הבריאה כולה. והדבר שונה, זה הדבר שונה, בכל, אף פי שכל הנבראים כולם, יש להם מידה מסוימת של ייחוד. הייחוד הזה הוא לא הדבר הבולט שבהם, זה לא הדבר הניכר, זה לא העיקר שבהם. צורת אדם, אז החלק העיקרי שבו, בחלק העיקרי שבו, זאת אומרת, בעיקר מציאותו, אז צורת אדם היא יחידית, האדם נברא יחידי. פירוש, פירוש הדבר הזה, זאת אומרת, הבחינה הזאת של צלם אלוקים, הבחינה הזאת של צלם אלוקים שהאדם נברא, זה בחינת היחיד. כל אדם הוא אחד, אחד. האופן, איך שהאדם הזה מבין, איך שהאדם הזה תופס, האופן, הרי חוכמת אדם תאיר פניו. וכשמדברים על זיו הפנים, זה מה שבוקע מה... מחוכמתו של אותו אדם. כל אדם ואדם נברא אור כזה. זאת אומרת, הדירוש שהאדם הזה נותן לכל מה שהוא לומד, הוא תמיד דירוש יחיד שלא ניתן כמוהו ולא יינתן כמוהו בכל הבריאה כולה. זאת היחידות של צורת אדם. אפילו שכל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, הכל נאמר למשה בסיני. אמת, אבל כל זה רק בשורש הזאת. נכון, זה בשורשם של זאת. אבל בפועל, אז האופן איך שהאדם הזה מבין את הדברים, איך שהוא מפרש, צורת התפיסה שלו בדברים, אם הוא כמובן ממצא את עצמו, הוא לא... אם הוא באמת מתבונן ומוציא את, את, ה, את הבכוח שלו אל הפועל, אז ההבנה שלו היא אחת ויחידה בכל הבריאה כולה. לכן זה מחייב שפניו שלו יהיו שונים. פניו חייבים להיות שונים. אין. בצורת אדם אין שני בני אדם שווים לגמרי. זאת בחינה אחת של צלם אלוקי, בחינה שנייה של צלם אלוקי, בחינה נוספת של צלם אלוקי, זאת הקומה הזקופה. הראשון בחינת הייחוד, השני בחינת הכבוד. ההינשאות, זאת אומרת, לא ההיות כפוף כלפי מה, אלא המתנשא. תשובתו של אדם היא הצורה האחת והיחידה בעולם, שהיא בקומה זקופה. כל בעלי החיים הם כולם עד אחד. אז הצורה שלהם היא במידה מסוימת אנכית. דהיינו הם כפופים, הם שווים לאדמה, הם לא מתנשאים על פני האדמה, הם שווים לאדמה, כאילו מונחים על האדמה. האדם הוא היחידי בכל הבריאה כולה שהוא מתנשא. זאת בחינת כבודו של אדם. שתי הבחינות האלה, יחידותו של צורת אדם וכבודו של אדם, שתי הבחינות האלה הם הגילוי של צלם אלוקי. כבוד אלוקי ושמו יתברך, כן, אלוקים זה שמו יתברך, ואלוקים הוא אחד. אפילו האומות מודים שהוא אלוקי האלוהים. הוא תמיד, לכולי עלמא, אפילו עובדי עבודה זרה, גם עובדי עבודה זרה מודים שהוא אלוקי האלוהים. וכאולי, כך אומרת הגמרא בסוף מסכת מנחות, וכאולי אלוקה דאלוהי. כביכול בורא העולם הוא תמיד, תמיד עומד מעל, כן? עומד מעל כולם, הוא יחיד, יחיד. אז כאן, בשם אלוקים, כאן נמצאת היחידות וההתנשאות. לך השם הממלכה והמתנשא לכל דבר. אלו שתי הבחינות שכביכול בורא העולם נתן לצורת אדם, והאדם נושא. צלמו של הבורא. זאת אומרת, הפירוש שהוא נושא את צלמו של הבורא, הכוונה, חובתו בעולמו של אדם זה להוציא לפועל בבריאה את יחידותו ואת כבודו. שני הדברים האלה. אחרת הוא מבזה את הצלם. הבחינה הזאת, להבין, הבחינה הזאת של צלם אלוקים, דהיינו, שני הדברים האלה שהם הצירות, העיקר, צלם אלוקים, הדבר הזה מונח בעיקר בריאתו של האדם. העובדה שהאדם נברא בצלם היא המקור, היא השורש בכל המצוות של בן אדם לחברו. שופך דם האדם באדם, דמו יישפך. זאת המצווה העליונה, זאת המצווה הראשונה, זאת המצווה הראשונה בלוח השני, זאת המצווה הראשונה בלוח של בן אדם לחברו. שופך דם האדם באדם, דמו יישפך. למה? כי בצלם אלוקים עשה את האדם. יש כאן נתינת טעם לרציחה, אסור לרצוח בן אדם, משום שבצלם אלוקים עשה את האדם. לכן אסור לרצוח אדם. ההבנה הפשוטה היא לא כך. ההבנה הפשוטה שאסור לרצוח אדם, זה דבר פשוט שאסור לרצוח. מי נותן למישהו, לאיזה אדם שהוא בעולם, זכות לקחת את חייו של השני? ודאי שהדבר אסור. וההבנה הפשוטה, שלרצוח אדם זה דבר פשוט שזה אסור. זה מושכל לשמור. פשוט שזה אסור. הפסוק צריך לתת טעם לדבר. שופך דם האדם באדם דמו יישפך, דהיינו גם באדם דמו יישפך, בבדים. לא רק בורא העולם יתבע את אלבונו, כל דמי אחיך שהם צועקים אליי מן האדמה, אלא באדם דמו יישפך, כמו שחזל דוש. למה? כי בצלם אלוקים עשה את האדם. אז נקום ינקם רוצח, למה? משום שהוא רצח צלם אלוקים. צלם אלוקים. כי בצלם אלוקים עשה את זה. אני למדתי מתוך דברי המהר"ל, הבנתי מתוך, זה לא מפורש לגמרי בדבריו, אבל אני הבנתי מתוך דבריו. את הדיברות הראשונות וחמשת הדיברות האחרונות, כלומר חמשת הדיברות שמתייחסות לבן אדם למקום, חמשת הדיברות שמתייחסות לבן אדם לחברו, עניינם דמיון גמור בין ההתייחסות כביכול לבורא אל ההתייחסות אל האדם שהוא בצלם אלוקים. זאת התייחסות שווה. שתי הרוחות האלה עניינם להשוות את אותם דיברות שנאמרו כלפי מעלה, אותם דיברות נאמרות כלפי צורת אדם. נראה את זה אחד לאחד. הדבר פשוט וברור, שהדברה הראשונה צריכה להיות, זה דבר פשוט, הדברה הראשונה זה לא מובן מאליו, שהדברה הראשונה חייבת להיות עצם גילוי מציאותו לדבר. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, אנוכי השם אלוקיך. אז כאן כביכול בורא העולם מגלה את עצם מציאותו. עצם מציאותו זה דבר שהוא קודם לכל, זה ברור מובן מאליו. גם לדעת הראשונים שמונים את זה כמצווה, את אנוכי השם אלוקיך, אז המצווה היא האמונה בעצם מציאותו איתו. ההכרה, ההבנה הברורה, ההכרה הברורה, האמונה השלמה שיש בורא ומנהיג לעולם, שממציאותו הכל נמצא, מאמיתת מציאותו הכל נמצא. לא יעלה על הדעת מציאות בכלל, הוא המציאות עצמה, ולא יעלה על הדעת מציאות בלעדיו, הוא המציאות הוא המציאות עצמה. אין אפשרות להעלות על הדעת מציאות בלעדיו, כי זה דבר שסותר את עצמו. זה מה שנתגלה באנוכי השם אלוקיך, אנוכי השם אלוקיך מציאותו. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. זה הכוונה כאן. אז אני לא מכחיש את עצם מציאותו, אבל אני נותן מציאות לעוד משהו בלעדיו. הדבר הזה הוא צירוף, הדבר הזה הוא נוסף, נוסף. זאת מציאות נוספת על מציאותו, זה נקרא לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. זאת דרגה שנייה. אנוכי השם אלוקיך, כאן כביכול בורא העולם גילה את עצם מציאותו. זה שולל שלא יכול להיות עוד דבר שתהיה לו אמיתת מציאות. זאת אומרת שתהיה לו מציאות בעצם. זאת דרגה שנייה. דרגה שלישית של גילוי מציאותו יתברך. מציאותו יתברך מתגלה כך. עצם מציאותו, הבלעדיות של מציאותו, וגילוי מציאותו, שזה שמותיו יתברך. מציאותו מתגלה בשמותיו. כך מתגלה מציאותו. שמותיו יתברך, כל שמותיו. על זה באה הדיברה, לא תישא את שם השם אלוקיך על השם. דהיינו, כל מי שממעט בשם, פוגע בשמו יתברך, אז יש כאן פגיעה כביכול, כביכול פגיעה בגילוי עצם מציאותו יתברך, משום שהרי בשם הוא מתגלה, השם, השם, שמותיו יתברך, הם הם אלו שדרכם כביכול אנחנו מתייחסים אליו. זה גילוי האלוקות עבורנו, כאן גילוי אלוקותו יתברך בשמות האלה. הפגיעה בשמות כמובן, זאת לא פגיעה בו, אבל זאת פגיעה, זאת פגיעה בגילויו, זאת פגיעה בשמותיו. יכול בורא בורא העולם מתגלה בבריאה. הבריאה בעצמה, הבריאה בעצמה היא עדות כביכול על מציאותו, על העובדה שהוא זה שברא אותה, שהיא נבראה על ידו. כל זה נמצא בבריאה. אז גיליו בשמותיו זאת בחינה אחת, וגיליו בבריאה שמעידה על מציאותו זה גילוי נוסף. כל מי שפוגע בזה גם הוא פוגע בגילויו איתו. זאת הדיברה של זכור את יום השבת לקדשו. אז נמצא, נראה בינתיים את ארבעת הדיברות הראשונים. נמצא אם כן שכביכול, כביכול בורא העולם בעצם מציאותו, בלעדיות מציאותו, זאת אומרת העובדה שמציאותו היא הוא והוא בלבד, בלעדיות מציאותו, גילוי מציאותו, שזה גילוי שמותה, כך השמות כביכול, השמות זה גילוי אלוקותו אדבר. והדבר שמעיד על מציאותו, על מציאותו ועל כל שמותיו וכל פעולותיו, זאת השבת. השבת שהיא נקראת עדות, עדות, שבת סהדות היקרה, כמו שחזל אומר. השבת היא עדות, והשבת מעידה כביכול, השבת מעידה עליו. וכל מי שפוגם בשבת, כל מי שפוגע בשבת, פוגע בדבר שמעיד על מציאותו. הפגיעה, כל אלה הדברים פוגעים בעצם, כביכול עצם גילוי מציאותו יתברך בבריאה. על זה נאמרו הדיברות, זה עניינם בכלל של הדיברות. הדיברות הם שורשי כל התורה כולה. הדיברה החמישית שהיא עדיין שייכת לבן אדם למקום, זאת הדיברה שהיא יש בעולם גילוי של מה שנקרא בלשון חז"ל הוא קש כבודם לכבוד המקום. הוא קש כבודם לכבוד המקום מתוך כביכול, מתוך מציאותו התברך שמתגלה בעולם. אז מתגלה, כל מי שמבין את זה מבין שאין קיום, כל דבר ודבר בעולם קיומו בא מאיזשהו מקום, מגיע מאיזשהו מקום. לעולם אין שום דבר בעולם שהוא סיבת עצמו, שהוא מציאות לעצמו. כל דבר בעולם יש לו אב ויש לו אם. כך זה כביכול מאמיתתו הנעלמה, שם אין לנו שום השגה. כל סדר הבריאה, אבל ממש מהקצה העליון ביותר שאנחנו יכולים להשיג, אז הכל משתלשל דרך אבי, הכל מהקצה העליון ביותר על התחתון ביותר, הכל משתלשל דרך הורים. הורים זה הכוונה, שני הורים, אב, אם. זה כנראה מקור. עניין בפני עצמו, הנושא הזה כמובן עניין גדול בפני עצמו. אבל מה שנוגע לענייננו, אנחנו בדיברות עסקינה. הוא קש, כך אומרים חז"ל, כתוב בגמרא, הוא קש כבודה בכבוד המקום. הוא קש כבודם לכבוד המקום, פירוש. כבוד הורים זה כבוד שמיים. כבוד הורים משום שהקשר הכיבוד הזה הוא כיבוד, אני מכבד את המקור שמשם אני הגעתי, את המקור של מציאותי שלי. כל דבר בטל למקור מציאותו שלו. זה הכבוד והמורה שצריך להיות כלפי אורית. זה עוד פן אחד מהפנים של גילוי כביכול מציאותו יתברך. גילוי מציאותו יתברך. גילוי מציאותו יתברך. בלעדיות מציאותו יתברך. גילוי שמותיו יתברך, שהם הם האופנים שעל ידם כביכול הוא מתגלה, כך הוא מתגלה, הוא מתגלה בשמותיו. הדברים שמעידים עליו, ויתר הדברים שמעידים עליו והדברים שהם אחד מהאופנים של גילוי כבודו. כך מתגלה כבודו בעולם. כביכול כבודו, כבוד שמיים, כבוד הורים וכבוד שמיים. הוא קש כבודם בכבוד המותם. זה כבוד שמיים. אלו הם חמשת הדיברות שהם שורשי כל התורה כולה, משום שבדבר הזה, כל התורה כולה, שמותיו של הקדוש ברוך הוא, כל התורה כולה היא כולה גילוי רצונו יתברך. גילוי, גילוי, גילויו יתברך. גילוי העובדה שמציאותו יתברך מחייבת, נמצאת בחמשת הדברים האלה. חמשת הדיברות האלה, אלו הם השורשי המחייב של מציאותו יתברך. עצם מציאותו, כמו שאמרתי, אלה הם חמשת הדיברות הראשונות. עכשיו הלוח השני, הלוח של הלוח של בן אדם לחברו. לא תרצח, זהו האנוכי של צורת אדם. מקביל, כשם שאסור לפגוע חלילה, זאת אומרת, אנחנו הרי לא יכולים לפגוע כביכול כלפי מעלה, אבל הפגיעה היחידה כלפי מעלה תהיה בהתעלמות, בהכחשה כלפי צורת אדם. אז אסור לנו לפגוע בעצם מציאותו של האדם. שופך דם האדם, באדם דמו יישפך, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. זאת אומרת, מציאותו שלו מחייבת שנקבל את עצם מציאותו של האדם. לא שאסור לפגוע באדם מדין צער בעלי חיים פלוס, עצם מציאותו של האדם היא דבר שאנחנו חייבים לקבל אותו. זאת מציאות צורת אדם, בצלם אלוקים עשה את האדם. זאת מציאות, זאת המציאות בעולם. מקביל לאנוכי השם אלוקים. לא תרצח, זה מובן מאליו שלא תמאף, מקביל, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניו. במקום שבו צורת האדם הזאת, שם מציאותו מקוימת, אז שם הוא בלעדי. ואין שם אפשרות בכלל שעוד מישהו ישים שם מציאות נוספת. לא תנאם. זה מובן מאוד, זה מובן מאוד. כאן המקור, כאן המקור, כנראה. מקום אחד ש מקום אחד שרמנדו משקלו מביא בשם רבו, שמעתי ממורי, כותב שמעתי מאדמו"ר, כך כתוב, אתה באותו, שמעתי מאדמו"ר. נוחועדת, ככה יותר, שאמר קבלה ביד הגאונים, איש מפי איש מפי משה רבינו עליו השלום, איש מפי איש מפי משה רבינו עליו השלום, זה מין כך, זה הנוסח, קבלה ביד הגאונים, איש מפי איש מפי משה רבינו עליו השלום, שכל עבודה זרה בעולם בא ביחד עם זנות. כל עבודה זרה הייתה איזה פרצה בעניין של זנות, הצטרף אליה עניין זנות. ולכן התורה משתמשת כלפי עבודה זרה באותם שמות ובאותם כינויים כמו שמשתמשים כלפי זנות. כמו שכתוב, זנו אחרי אלוהי נכר הארץ, או כן. או השיתוף של גולות הטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אחרי לבבכם זו מינות, עבודה זרה. ואחרי עיניכם זו זנות. גולות הטור אשר אתם זונים אחרי. הכוונה היא גם עבודה זרה וגם זנות. שניהם מצורפים יחד. ואני שוב, אני חוזר, הנוסח כמו שכתוב, האופן איך שהוא קיבל את הדבר מרבו, מהגר"א, האופן איך שהוא קיבל את זה, זה ככה היה הנוסח שנאמר לו מפי רבו, קבלה ביד הגאונים, איש מפי איש מפי משה רבינו על הראשון, מפי משה רבינו. איפה זה כתוב? אין לנו, איפה יש את זה? אנחנו מעולם לא שמענו על איזשהו מסלול שמשה רבינו דיבר באיזה מערכת אחרת חוץ מהתורה, אנחנו לא יודעים. מה זאת אומרת, איפה יש מסורת של משה רבינו? איפה היא נמצאת? איפה היא המסורת? איפה היא המסורת? איפה נמצאת המסורת הזאת? איש מפי איש מפי משה רבינו עליו השלום. איפה זה נמצא? איתי משה רבינו עליו השלום, שמענו את עשרת הדיברות, ושם שמענו שלא תנאף מקביל ללא יהיה לך אלוהים אחרים על פניך. זה שמענו איתי משה רבינו. זאת אומרת ששני הדברים האלה באים יחד, שני הדברים האלה ירדו כרוכים. מציאותו של אדם, עצם מציאותו של אדם מחייבת, אל תכחיש את עצם מציאותו, ובמקום שעצם מציאותו קיימת, שלא תיכנס שם מציאות, שם מציאותו בלעדית, שלא תיכנס לשם שום מציאות אחרת. להבין, שמו של אדם חל על נכסיו, על רשותו, על כל משהו שלו, בראש ובראשונה הוא בעלים על גופו, בעלים, העובדה שהוא בעלים, העניין שנקרא שלי, שלי, שייך אליי, כל הבריאה כולה, כל הבריאה כולה, אני מתכוון כולל כל עולמות המלאכים, מלאכים, שרפים, חיות הקודש, כולה, אין לאף אחד כיס, אין לאף אחד בעלות על שום דבר, אין כזאת מציאות, לא בעלי חיים, זאת אומרת לא צורות נמוכות מהאדם, לא דומם, לא צומח, לא חי, ולא מלאכים, כל נברא שבעולם, הנבראים הגדולים ביותר והקטנים ביותר, אין מציאות של קניין, רק כביכול בורא העולם, וזה האדם שנברא בצל אלוהים. אין במציאות, הדבר הזה לא שייך בכלל למלאכים, אין כלל. אין למלאכים, אין להם שום דבר שלהם, יש להם את עצמם, אבל זה גם לא במובן של יש להם, אין להם, אין מושג של קניין, לא שייך שם, אין קניין. הקניין זה באופן העדין ביותר, זה שהדבר הזה שמי נקרא עליו, שמו של האדם נקרא על קניין. זאת אומרת, המושג הזה של הדבר הזה שייך אליי, זה שלי. יש מושג בגמרא שנקרא נשתקה שם הבעלים. אם נשתקה של הבעלים ממנו, אז הדבר הזה אפשר להשתמש בו, למרות שלא היינו יכולים להשתמש לפני שנשתקה של הבעלים ממנו. אבל הכוונה היא, כן, זהו הקניין, והסילוק של הקניין, לא די שאותו אדם ימכור את זה או יפקיר את זה או יעשה משהו, כל זמן שעדיין לא נשתקה שם הבעלים ממנו, אז עדיין נשארו שעיריות של רשותו של אותו אדם, חלות רשותו של אותו אדם חלה על הדבר הזה. זו צורה מסוימת של קשר. המקביל ללא תישא את שם השם אלוקיך על השאר, זה לא תגנוב. לא תישא את שם השם אלוקיך על השאר, פירושו הכחשת מציאות שמותיו יתברך. גניבה שגונבים מצורת אדם, זאת הכחשת שמו של אותו אדם. אני פוגע בהתפרסות של מציאותו של אותו אדם על אחרים. כשם ששמותיו יתברך, זאת התגלות מציאותו יתברך על הבריאה, על אחרים. זה העניין, שמותיו שבת שבאת עידות. השבת שהיא העדות, הבריאה מעידה כביכול על הבורא. העדות, מה שמקביל לזה בצורת אדם, זה לא תענה בריאך העד שם. מה שמקביל לזה בלוח המקביל, בלוח שמקבילים את מציאותו של אדם כביכול למציאותו יתברך. ההקבלה, אותה הקבלה, אומרת לא תענה בריאך את שב או את שקר, כמו שכתוב. שניהם כתובים. לא תענה בריאך את שקר, פירוש. תפגע בעדות שצריכה לצאת מהבריאה על מציאותו של אותו אדם. כשאדם יוצר עדות שקר על אדם, כשהוא יוצר עליו עדות שקר, מביא לעולם, מוליד עדות שקר על אותו אדם, אז יצירת עדות שקר זה מקביל לחילול שבת. הדבר הזה מקביל לחילול שבת, זה נקרא שאני יוצר, הבריאה מעידה על הבורא, וכשאני מחלל שבת אז אני מגיד עדות שקר. אני מכחיש את עדות האמת של הבריאה. כיוון שהשבת היא עדות, אז אני, כשאני עובד, כשאני עושה מלאכה בשבת, כשאני עושה דבר אסור, כשאני לא שובת בשבת, אז אני מגיד עדות שקר. אני מגיד את עצמת, אני מסלק. עדות השקר באה, לא עדות שקר, עדות שקר זה הכוונה, אותו דבר שצריך היה לומר עדות אמת, אז הוא אומר את ההפך, הוא אומר את ההפך, הבריאה מעידה את ההפך. זה עניינה של השבת. כך זה מקביל לגמרי. הדברה האחרונה לא תחמוד, עם כל ההרחבה לא תחמוד, כל מה שכתוב בכלל האחרון כתוב וכל אשר לריח, זו הכלל, כלל הבטא, כל אשר לריח, הכל 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 לא תחמוד. כל מי שמבין ציווי הלא תחמוד, פירוש, זה עצם עניינו של הציווי. הציווי לא תחמוד בעצם עניינו. זאת אומרת, אני מתכוון בה. מה זאת אומרת לא לחמוד? והראשונים כבר שואלים, באבן עזרא ועוד. הלב חומד, כמעט נעלם. מה זאת אומרת לא תחמוד? ציווי שהוא... אבל בכל אופן יש ציווי שנקרא לא תחמוד, זה ציווי מפורש, לא תחמוד. פירוש, לא תחמוד זאת התפיסה הברורה, ההכרה הברורה. עצמי וכל מה שיש לי זה הכל, את הכל אני מקבל מאותו מקור. יש מקור לחיי ויש מקור לכל משהו שלי. שברור לי, שהדבר ברור לי, שאת עצמי ואת כל מה ששייך אליי אני מקבל מאותו מקור. כל מי שחומד, נגיד את זה בצורה הפוכה, יותר אולי, יותר ברור. כל מי שחומד, מכחיש בזה את הדיברה של לקבל את הדיבר הזה. זה מיני מציאויות של הפקר, וכל אחד ואחד יכול להושיט יד ולקחת כל מה שהוא רוצה. זאת אומרת, כל דבר ודבר נמצא לעצמו, וכל אחד ואחד יכול להושיט יד ולקחת. זה לא נכון, זה לא נכון, זה לא נכון, זה שקר גמור, זה שקר, זה שקר, יש כאן הכחשה של כביכול מציאותנו. זה שקר, אין דבר בלי מקום, אין, אין. מהמקור שממנו קיבלתי את חיי, מאותו מקור אני מקבל, מן דייב חיי, יייב מזון. מאותו מקור שאני מקבל את חיי, משם אני מקבל את כל מה שיש. כשאני חומד דבר שלא שייך אליי, זאת אומרת, הכוונה היא כמובן, מין חמדה כזאת, שהיא עם פעולות כאילו להשיג, השתדלויות להשיג את הדבר הזה.
השתדלויות לשים יד על הדבר. פירוש הדבר, שכל דבר ודבר נמצא בעצמו ואין צורך, אני לא מקבל את זה מה. אני לא צריך להתבטל למקורי משום שמציאותי שלי מציאות בפני עצמה. המקור הוא מקרה. זה מקרה שכך, כאן זה אופן כזה שהדברים כך יעשו. אבל זה לא מקרה שמשם אני מקבל את חיי ואת כל מה שיש לי. כל מה שיש לי, כל מה שיש לי, אני מקבל מאותו מקום. והמקור הוא כל הדרגות של ההורים שהביאו אותי לעולם. אבל אין לי שום דבר מחוץ לאותו מקום. ומי שמנסה להשיג דבר, שהדבר הזה הוא, כאילו שהדברים מסתובבים בעולם וכל אחד יכול להושיט יד ולקחת. אין דבר כזה, אין במציאות דבר כזה. אין במציאות דבר כזה, כל אחד ואחד מקבל ממקורו את עצם מציאותו ואת כל ההמשך. כל דבר ודבר בטל לגמרי למקורו. שם, שם, משם הוא מקבל את כל, את עצמו ואת כל מה שיש לו. כביכול בורא העולם ברא את העולם בצורה כזו שאותם הורים שמביאים אדם לעולם, זה כמובן לא עולה על דעתם, אבל אותם הורים שמביאים אדם לעולם אז הם ממשיכים ממקור נעלה, ממקור גבוה, הם ממשיכים משם את נשמתו וגופו של אותו אדם שנולד, ודרכם, דרכם הוא מקבל, והוא מקבל את כל מה שהוא עתיד לקבל בכל ימי חייו. מאותו מקור, משם הוא מקבל את הדבר הזה, ולשם, לשם, לאותו מקור הוא יתחבר דרך ההורים. ההורים פתחו בשבילו את אותו מקום והם אלו, כלפיו הם המקום, ואין לו לאדם אלא מה שמושפע עליו ממקורו. בן אדם למקום, לוח של בן אדם לחברו, שתי הלוחות האלה, שני הלוחות האלה עניינם חיבור קודם כל, לפני הכל, בעצם העובדה שניתנו שני לוחות, עצם העובדה הזאת צועקת שישנם שני מחייבים גדולים בעולם. בורא העולם, מציאותו של בורא העולם, זהו הדבר הנורא המחייב בעולם. זה הדבר המחייב בעולם. ועוד דבר מחייב ישנו בעולם, המציאות הנוראה שנקראת צורת אדם. צלם אלוקים. המציאות של צורת אדם מחייבת בעולם. זאת מציאות מחייבת. כשמדברים על בין אדם לחברו, שוב, אני חוזר, כשמדברים על בין אדם לחברו, זה לא הפועל היוצא של המצווה, או כאילו במי המצווה פוגעת. הוא מדובר על מחייב נוסף. יש כאן דבר מחייב נוסף. המלכת חברך עליך. יש כאן מחייב נוסף, זה מחייב ש... צלם אלוקים. זאת מציאות מחייבת. כל מי שמכחיש את המציאות הזאת, הוא לא רוצח נפש, הוא פוגע כביכול בצלם אלוקים. שופך דם האדם באדם דמו משופך, כי בצלם אלוקים עשה את זה. כבר אמרנו והדבר הזה צריך להיות זה צריך להיות החוב הנורא שאנחנו לוקחים איתנו ממתן תורה. אמרנו, האדם נברא בצלם אלוקים, וצלם אלוקים מתגלה בתרתי, מתגלה בשני דברים. צלם אלוקים מתגלה גם בבחינת הכבוד וגם בבחינת היחידות. יחידות פירושה, המציאות המסוימת הזאת, של האדם המסוים הזה, יהיה איך שיהיה, יראה איך שיראה. האדם המסוים הזה הוא אחד בכל הבריאה כולה, מתחילתה ועד סופה. אחד זה צלם אלוקים. עוד דבר, כביכול בורא העולם ברא אותו עם כל עם הכבוד, עם כבוד אלוקים. ברא אותו כמלך. אם נשתמש בלשון הכתוב, כן, שיש זה לעומת זה, כבוד אלוקים וכבוד מלאכים, אז כביכול בורא העולם ברא אותו בכבוד מלאכים. זה הרבה יותר מזה, כביכול בורא העולם ברא אותו עם כבוד אלוקים. אבל בגלות אז האדם נברא זה הדבר שאנחנו צריכים לקחת איתה. כביכול בורא העולם במתן תורה נתן לנו יחד שתי מציאויות, הוא ישווה אותם אהדדה. שתי מציאויות, אנוכי את עצמו כביכול נתן לה, ואת הגילוי הנורא של צורת אדם בשתי לוחות שהן מקבילות לגמרי. שתי רוחות זו כזו. כביכול בורא העולם נתן לנו, נתן לנו במתן תורה את גילוי מציאותו ואת הגילוי הנורא של עד איכן הדברים מגיעים. בורא העולם גילה את מציאות האדם עד לאן זה מגיע. צריך להחריד כל לב. הזלזול הנורא, זלזול נורא כל כך, חוסר הערך של תשובת ההמוניות, ההמוניות, ביטול היחידות וביטול גמור של הכבוד, ביטול גמור של שני המרכיבים של צלם אלוקים. הצלם, אותו צלם אלוקים, זה עצם מתן תורה, זה לוח, זה לוח, זה אחד משני לוחות הברית. מתן תורה, מתן תורה זה מתן הלוחות, זה מתן תורה. כל התורה כולה ניתנה, אבל קודם עצם מעמד הר סיני היה הגילוי של הדיברות, הגילוי של הדיברות, והדיברות עצמם נמצאות על הלוחות. בלוחות שם מונח כל מתן תורה. עוד לפני הכל, עוד לפני שקוראים אותנו, העובדה שיש לוח של בן אדם לחבר, שהוא מקביל כביכול ללוח של בן אדם למקום. אז מונח כאן בעצם הלוח הזה, עצם מתן תורה. מונח כאן עומק הגילוי של עצם מציאותו של צורת אדם. כל זינזור, זאת אומרת, כל כל נטייה, כמו שנוטה הדור הזה, מאוד מאוד, זאת הנטייה היום הזה, לעקור את השאריות האחרונות, אם עוד נשאר משהו מהיחידות של צורת אדם, אז לעקור את זה, לעזוב מהשורש. האדם יצור המוני, הוא יצור כמו כל היצור, אין חתול בודד, אין שום הבדל בין החתול הזה לכל החתול. כל חתול, כל עכבר, כל זבוב, כל יתוש, ברמב"ן עצמו כתוב שאין השגחה פרטית על, 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 על כל היצורים האלה, אלא כל ההשגחה היא במי. אין שם פרט, הפרט לא קיים כפרט, הוא קיים כמייצג של המי כולו. צורת האדם היא אחת והיחידה, שכל אדם נתפס כבריאה בפני עצמה. כל מי שמטשטש את זה, עוקר אותנו מעצם מעמד הר סיני. זה לא עבירה על זה, זה לא עבירה על ציווי, זאת עקירה של עצם מעמד הר סיני. זאת שבירה של לוח. אחד מהגילויים של הדור האחרון. דור האחרון, איך נקרא לזה האחרון? תקופה האחרונה. אחד מהגילויים, זה משהו מחריד. חוסר החשיבות של מציאותו של כל יחיד ויחיד, של כל אדם ואדם. ישנם קולות, כתוב בגמרא, שהם הולכים מסוף העולם ועד סופו. קול של נשמה בודדת שיוצאת מהגוף. אז הקול הזה, כתוב, נשמה בודדת של אדם בודד באיזשהו מקום בקצה העולם. כל נשמה יוצאת מהגוף. כל קוף ובלב, כל נשמה שיוצאת מהגוף, זה קול שהוא זעקה שעוברת מסוף העולם לעצור. כנחרב עולם, עולם. מה זאת אומרת אדם? אדם זה יצור אלוקי. אבל לצערנו, הנשמה לא עוזבת את הגוף אך ורק בשעת מיטה. קורה הרבה פעמים במשך החיים. והקול הזה זה קול שהוא זועק בקצה העולם ועד קצה. הדבר הזה, הדבר הזה, רק ישמר לך ושמור נפשך מלכי בן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך. יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב, את מעמד הר סיני אסור לשפוט. מעמד הר סיני, עצם מתן תורה, עצם מתן תורה, עצם מתן תורה נתן לנו שתי מציאויות נוראות שמחייבות אותנו, מחייבות אותנו, אבל הן מחייבות אותנו לגמרי, בהחלט. שתי המציאויות הנוראות האלה, זה כביכול מציאותו התברה, ומציאותו של האדם שנושא את הצלם אלוקים. אלו שתי מציאויות מחייבות, זה עצם מתן תורה. זה ניתן לנו בלוחות, עוד לפני שאנחנו רואים מה שכתוב לנו. זה הלוחות בעצמם. זה עצם מתן תורה.
זה מה שרצינו לבאר היום. משהו, לא פרשנו לגמרי מעמד הר סיני. עדיין יש איזשהו קשר. עדיין אנחנו בתוך תוך ימי התשלומים. עצם מתן תורה צריך לזעזע. מה נתינתה? באימה, ביראה, ברטט, כתוב בגמרא, ובזיעה. זיעה זה מתן תורה צריך לזעזע את מקבלי התורה. ככה היה מתן תורה עצמו. אנחנו עדיין צריכים להיות בתוך הזעזוע של מתן תורה. הנוראות, הנשגבות, הגילוי שהוא מעבר לתפיסה שלה, אנחנו רואים רק מרחוק, רק מרחוק. הגילוי הנורא של אותם מציאויות שנתגלו לנו במתן תורה. פנים בפנים, כתוב בפסוק, פנים בפנים דיבר עמכם השם בהר מתוך האש. פנים בפנים, פנים בפנים זה חיבור של שניים שמדברים זה אל זה, זה אל זה, שניים שנמצאים במערכת שווה. זה מה שעשה לנו כביכול בורא העולם עם מתן תורה. וירד השם על הר סיני, ובאותה ירידה שהוא ירד על הר סיני הוא העלה אותנו עד אליו. חז"ל אומרים, בגמרא אצלנו כתוב לא כך, אבל במקום אחד במדרש כתוב, מעולם לא ירדה שכינה למטה ולא עלה אדם למעלה חוץ מבמעמד הר סיני. וירד השם על הר סיני ומשה עלה אל האלוהים. זה מה שרצינו לבאר. החוב הזה הוא לא חוב פרטי, מצווה אחת ממצוות התורה. החוב הזה זה מתן תורה בעצמו. החובה הזאת, התפיסה הזאת, ההכרה הזאת. זה מעמד הר סיני עצמו, זה מתן תורה עצמו. את זה אנחנו ראינו, את זה קיבלנו, את זה קיבלנו במעמד הר סיני. ועל זה נאמר, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד. שמור נפשך מאוד. אגב, מאמר מוסגר, מצוות שמירת נפש, שאדם חייב לשמור את חייו, לא לסכן אותה, לא להתנהג עם חייו כדבר הפקר. אז המצווה הזאת כתובה, חייבים להיזהר בדבר יפה יפה, כתוב ברמה, שנאמר שמור נפשך מאוד. מה זה עושה פה? מה זה עושה פה? פה זה המקום להזהיר אדם שלא, שהוא חייב לנות גדר סביב לבור. כל דבר שיש בו סכנת נפשות, כתוב ברמה, חייבים לסלק את זה, לסלק את הנזק ולהיזהר בדבר יפה יפה. מניין שנאמר שמור נפשך מאוד, ישמר לך ושמור נפשך מאוד.
בתורה כתוב רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, תן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. עכשיו אתה שוב, איך תתערב פה בתוך העניין הזה, בתוך העזרה הזו, פה מתערב את העזרה של שמירת נפש. שמירת נפש הכוונה, אל תלך ליד בור, אל תלך, אל תביא את עצמך למצב סכנה, אל תנהג מעבר למותר, אל תייתר האדם בשום עניין. חייבים להיזהר בדבר יפה יפה, יפה יפה, כתוב בתורה. שמור נפשך, כתוב בתורה, מאוד. מה זה עושה פה? כאן במקום שנתגלתה החשיבות הנוראה של צורה הזאת. שמור נפשך מאוד, משום כי בצלם אלוקים עשה את האדם. כמו שהרמב"ם חיבר יחד את הלכות רוצח ושמירת נפש. כשם שרוצח אסור להיות כי בצלם אלוקים עשה את האדם, כך גם שמירת נפש מתחייבת כי בצלם אלוקים עשה את האדם. חייבים להיזהר בדבר יפה יפה בכל הכוח, יפה יפה. שנאמר רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד מאוד. יחד עם החשיבות הנורא אתה לשמור על זה מכל משמע, משום זה דבר שכל חלל הידעלמה, כל חלל הידעלמה, כל הכל, כל מה שאפשר, וכל חלל הידעלמה. אין אפשרות, כל מי שייתן, כל מי שיציע משהו, כנגד שמירת נפש בכל חלל ידי ארמה בוז יבוד. זה מה שרצינו לבטל. זה לאו דווקא, שמירת נפש זה לאו דווקא מי שמהלך ליד בור. מי שמזלזל בעצם מציאותו, מי שלא, מי שמזלזל ביחידותו, מי שמזלזל בכבוד האדם, עושה אותו דבר. עוקר מן השורש את מתן תורה. פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסור מלבבך. העיניים והלב, העיניים קולטות את זיו הפנים, דהיינו את היחידות, את זה קורטות העיניים, את הכבוד קולט הלב. כידוע, לב בגימטרי הכבוד. את הכבוד, הכבוד נקלט בלב. מעמד הר סיני גילו לנו שני דברים, עיניך ולבבך. פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבבך. מה שנתגלה לעיניים זיו הפנים, מה שנתגלה ללב זה הכבוד. על זה אמרה תורה, ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מדברך כל ימי חייך, והודעתם לבניך ולבני בניך, יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורם.